אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
לעשות אמנות זה לא כמו ללכת, זה לא משרה, כן? זה עניין של זהות. זה איך את מסתכלת על הדברים, איך את מוצאת בהם פשר. איזה משמעות יש ללהיות חיה? איזה משמעות יש ללהיות חיה אחרי שהכל חרב? הייתי צריכה לקום בבוקר ולהחליט שהיום אני חיה, ולא רק שורדת, אלא חיה ומוצאת משמעות. היכולת הזאת לחלום היא חלק ממש מרכזי בלהיות אנושית. זה זמנים ש... כן. שטובעים ממך הישרדות ולא חלימה, ואני מתעקשת על זה.
מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
סופי ברזון מקאי, האוצרת ומנהלת הגלריה בקיבוץ בערי, גלריה שחרבה בשבעה באוקטובר, מתעקשת להמשיך לחלום את היופי, ליצור ולעצור אומנות בעלת משמעות כדי לחיות ולא רק לשרוד. היא שרדה עם משפחתה את הטבח, וממקום מושבה עדיין במלון בים המלח, היא מתרוצצת ברחבי הארץ אל השלוחות שנתנו מקום לתערוכות שהיו אמורות להיות מוצגות בבארי. גם התערוכה פרי יצירתה, מי כסף ואדמת כוכבים, מוצגת בימים אלה בסטודיו משלח בירושלים, ומוכיחה את כוחה של האומנות בשעות משבר כה קשות. שוב שלום. סופי, אנחנו ממשיכים את השיחה איתך לחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, וירשיתי לעצמי להשמיע שוב כמה מן הדברים שאמרת בחלקה הראשון של התוכנית, שנדמה לי שצריך להקשיב להם שוב, לנצור אותם, לשאוב מהם כוחות ונחמה. ובין השאר דיברנו על ההתעסקות שלך במשך שנה שלמה בשאלה איך נוצרו החיים, איך הם נוצרים מחיבורים לא סבירים, איך בכל זאת מתקיימים חיים אפילו ברמה הביולוגית, כימית. ואמרת שאת שואבת מן העבודות האלה והחשיבה על הדברים האלה עכשיו הרבה תקווה.
יש שם גם חיבור בין רוח וקושי,
נכון.
בין גביש...
בין הקונחייה.
הקונחייה.
לבין הרכות של מה שנמצא בתוכה.
הרכות הברבורית כמעט. יש שם, לא יודעת, משהו שנראה כמו עצות כאלה, או כמו...
כמו נוצות.
נוצות, כן. הכל נורא... כאילו, באמת, הניגודיות הזאת כל כך... כל כך חזקה וכל כך...
זה גם לא סתם, אגב, נראה לך כמו נוצות של ברבור, כי באמת שעבדתי עם AI, אז זאת אומרת, הוזן לתוכו...
ברבור.
המילים.
אה, באמת?
נוצות של ברבור.
באמת?
כן. אז אגב, הברבור שנח על הספה,
כן,
הוא...
כן, הוא שם כל הזמן.
כן.
והטבע נמצא כל העת, המשיכה אליו, החיים בתוכו. המקום שהטבע תופס ביצירה שלך, בעלי החיים והצמחים, ומחת של אורן, או עלה, או שפירית, שבחרת לצפות בזהב ולעטוף בזהב, כאקט של אהבה או של שימור?
זה לא אותו דבר. לא בהכרח. אולי אהבה היא לשחרר.
תראי, לצפות בזהב זה גם מזכיר לי חניתה.
לגמרי. זה לגמרי פעולה של חניתה. זה מאוד דומה אגב לחיות על הספה, שזה פעולה של פחלוץ. אחת מהפעולות שאפשר לעשות כדי להילחם בכיליון שמגיע לכולנו זה לחנות. אפשר לנסות להאריך את הזמן שיהיה לנו בנוכחות משהו שמבקש להתפרק. פעולה הקרה, אבל פעולה בכל זאת. הטבע הוא עוגן מאוד מאוד משמעותי עבורי. הוא מעורר ההשראה הגדול ביותר עבורי. הוא מחבר אותי כל פעם מחדש לתחושה הזאת שסיפרתי לך עליה כשהתחלנו לדבר על... על זה שהייתי קמה בבוקר ומרגישה שהעולם הוא מקום קסום, שמלא בסודות. ואני, התחושה הזאת, כשאני עומדת מול טבע, התחושה של הנשגבות של העולם, שם אני חווה אותה בצורה הכי עוצמתית, ואני מאוד נעזרת בזה עכשיו.
וכשאת צובעת את זה במחול מוזהב, מה את מרגישה?
הסדרה הזאת, קראתי לה תכשיטי הכתר, זה היה... זה היה קצת טייק, קצת הומוריסטי על אוסף תכשיטי הכתר
של המלכה
הבריטית, ועל כל האירוע הזה בווסטמינסטר אבי, ש... אבל זה בכלל איזשהן מחשבות על תקסים ועל זהות, כן. ובסוף אני חגה סביב אותם רעיונות, ובאמת כנראה שאני אמשיך להתעסק בהם תמיד, כי השאלות האלה הן שאלות ללא תשובה. השאלות האלה שאני שואלת עצמי הן שאלות ללא תשובה, ומסע החיפוש זאת התשובה. והנושא של טקס, ושל איך זהות מגדירה את עצמה סביב טקס, ואיך זה מייצר תחושת שייכות, וגם באמת המימד הקצת ביזרי שיכול להיות למנהגים האלה, והרגשתי שלנו אין בישראל, וגם בטח לא בנגב, אין לנו לא מלכה ולא אוסף. אז רציתי לייצר למלכה הפוטנציאלית אוסף של קוצים, ובאמת ציפיתי כל מיני עלים ומציאות. כאילו, הפעולה הזאת של לאסוף דבר מה מהרצפה, זה מתוך פעולה של שוטטות עם הילדים שלי, וזה באמת נקודת מבט מאוד ילדית, למצוא, להרים את האבן היפה, ולזהות שהיא יוצאת דופן, ולקחת אותה הביתה, ולהעניק לה משמעות וסיפור, ולשזור אותה בתוך הסיפור של עצמך, דרך הפעולה הזאת. וזהו, בסוף הנחתי אותם על כתיפה וצילמתי. כן. עכשיו רק צריך מלכה.
כן. יכול להיות שאנחנו באמת צריכים מלכה. עכשיו, האופן שאת נותנת שימת לב לפרטים, לחפצים, לצמחים, באמצעות המבט שלך, דרך המצלמה או דרך הקולאז' או הציפוי בזהב, העדינות הזאת, הליטוף הזה, ואז בבת אחת זה קרה. והנפש והגוף צריכים להתארגן מחדש, לשרוד, לעטוף ילדים. זה עוזר ברגעים, בימים, בחודשים האלה, כל מה שאת עשית כל הזמן קודם, או שזה מפריע? אני תוהה לגבי הדיסוננס, אם הוא חריף מדי.
מה, הפעולה היצירתית הקודמת שלי, כן, את מתכוונת?
אם זה נתן לך, אם זה עזר לך לתפקד את
כן. כן, זה חלק מהכוחות שלי. כל אחת ומה שהיא יודעת שהוא הכוחות הפנימיים שלה, להחזיק אותה, ומאוד מאוד שמחתי למצוא את עצמי במצב מרוסק לחלוטין, שכשאני, את יודעת, מסתכלת בסק הזה של הכלי נשק שלי, שאספתי בדרך, אז יש לי, יש שם. וזה חלק מזה.
מה יש שם?
יכולת למשל להסתכל על פרח קטן ולהבין משהו לגבי עצמך ולגבי העולם, ולהיזכר שוב במשמעות. שאת חלק מעולם מאוד מאוד גדול. שאת, הכוכבים נמצאים בתוכך. שהזמן הוא ארוך. ושהנוכחות שלך כאן חיה היא נשגבות. לא כי אני כסוף היא נשגבת, אלא כי בכלל להיות תודעה עירה בעולם, זה הרוח של הדברים, ולהיות מסוגלת להיזכר בזה, כנגד הבנות משמעותיות ביותר, לגבי האלימות והכיליון והכיעור והסדיזם וחוסר התכלית שעומדים מנגד.
ואז את גם מתמודדת, ואני יודעת שזה קשה לך מאוד מאוד, עם העולם שמתנהל סביב. Mm-hmm. ומבחינתך יש גבול ברור בין מי שנפגע ביום הזה, מי שחי במקום הזה, mm-hmm. מי שנעקר מביתו ביום הזה. אמרת לי כשדיברנו השבוע, שחודשיים בשנה יש בנגב עדנה. Mm-hmm. קראו לזה דרום אדום, שזה שם נורא. אבל הכוונה הייתה כמובן לפריחת הכלניות, לשפע הזה בשדות בערי. Mm-hmm. ושבעבורכם, כעת, זה נחווה כאלימות.
מה, אגה?
כן.
תראי, המצב עכשיו הוא מאוד מאוד מורכב, להיות שורדת של האירוע הזה שנלקח ומולבש עליו איזה שהם מנגנונים מדיניים, פוליטיים, חברתיים, של זיכרון ושל הנצחה ושל שכול ושל אבל קולקטיבי, ולהיות אדם שנושא בתוכו אבל כל כך כל כך פרטי. הרי כשאני צריכה להשכיב את הבן שלי לישון בבכי, לילה אחרי לילה, במשך 5 חודשים, זה לא אבל קולקטיבי. זה הפגיעה של סופי והפגיעה של תומאס. וכמו הרגע הזה שעכשיו תיארתי, יש אלפי בני אדם, הדבר הזה קורה לאנשים עם שמות, וההלאמה, מנגנון ההלאמה, וזה מבלי כמובן להתייחס לזה שהיה גל הדף גדול, אנחנו עמדנו בלב שלו, והוא הגיע להרבה מאוד אנשים, אבל בכל זאת, בכל זאת, לקחת אירוע שהוא פרטי שלך, ולהוציא אותו מרשותך, ולהפוך אותו לנחלת הכלל, זה דבר שמאוד קשה להרגיש אותו, ואני לא חושבת שאני היחידה שמרגישה שזאת פעולה אלימה כמעט מכיוון המדינה, שהיא עושה את זה.
את מדברת על האנשים שמגיעים לראות את הפרחים, לרמוס את הפרחים.
זאת דוגמה אחת, כמובן.
ועכשיו כשנאלצתם לנטוש, להימלט מן הבתים שנשרפו, שחוללו, אתם צופים ממשכנכם הארעי, הרחק משם, באנשים שמגיעים, בטיולים מאורגנים, והופכים את החורבן לסוג של תערוכה.
לאתר תיירות.
וזו תערוכה שלא מקובלת עלייך, שמכאיבה לך.
כן, אני חושבת שהרבה דברים כואבים לי בימים אלו. זאת אומרת, אני מתבוננת על מה שקורה במדינה, ויש הרבה מאוד על מה לכאוב. אבל זה בהחלט חלק מזה. לראות אוטובוסים של תיירי מוות, אין לי, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, לתופעה הזאת של איזשהו רצון שאני מפקפקת באינטגריטי שעומד מאחוריו, להגיע ולראות בעיניים, לראות בעיניים את המקום שטבחו בנו, זה לא מרגיש לי כמו גילוי סולידריות.
שעל זה מצהירים לפעמים.
זה לא מרגיש ככה. את יודעת, זה מרגיש פולשני, וזה מרגיש תוקפני, וזה מרגיש שזה נעשה בלי הסכמה ובלי הזמנה, ובעיתוי מוזר, ושגם אין לנו שום יכולת להתנגד לזה, אנחנו לא נמצאים שם. והתחושה שצריך לעמוד ולהתגונן באופן אקטיבי, מהרבה מאוד דברים שהתחילו לקרות פוסט-אוקטובר, והתחילו לקרות הרבה מאוד דברים, ואת כל הזמן גם צריכה לעמוד על המשמר, את לא יודעת מאיפה זה עומד להגיע. מפלישות של התקשורת, מפלישות של אנשים, מאמירות פוגעניות, שלא נדבר על זה, שאת יודעת, כבר תוכניות על להתיישב חזרה ברצועת עזה, וכל מיני דברים, את אומרת, וואו, כאילו, אי אפשר להוריד את העיניים לרגע אחד מהכדור. אי אפשר.
ואת יודעת, זה באמת כמו שאמרת, גלי ההדף, זה הרי אירוע בקנה מידה קולוסלי. וזה נכון שיש נפגעים ישירים בגוף ובנפש ובבית, אבל באמת גלי ההדף עצומים וטלטלו את כולם, את כולנו, או כמעט את כולנו. ואנחנו מדברות על זה לא מעט, על העובדה שקשה אפילו לכנות את מה שקרה בשם. אמרתי לך שלשום, ואז זה קרה. כן. אז אין שם, אין הגדרה, אין מילים, ובמקום הזה, הפאור, יש צורך בכל זאת לבטא. ואז ישנם אומנים, ציירים, מוזיקאים, אנשי תיאטרון, סופרים, משוררים, שמנסים לייחס באומנות ודרכה לבטא כאב. וקשה לך עם זה. אמרת שהנגב עוד לא התחיל לדבר את מה שקרה אפילו ביניכם לבין עצמכם, אבל אתם נפגעי הטראומה, ואולי למי שחווה ממרחק מסוים את האירועים, יש אפשרות כרגע לבטא משהו. את חושבת שאת תרצי, שתוכלי לתת ביטוי אומנותי מתישהו למה שעברת? את חושבת על זה בכלל?
תראי, רותי, אמרת עכשיו מלא דברים שעל כל אחד מהם אפשר, ואת יודעת, וצריך לדבר אחד, אני שמה סימן, אני לא שמה סימן שאלה סובייקטיבי לגבי זה, שזה אירוע קולוסלי. אבל אנחנו 5 חודשים אחרי האירוע, וחלק נכבד ממדינת ישראל חזר לשגרה. אז אני חייבת לשים סימן שאלה, אם עבור מדינת ישראל זה אירוע קולוסלי בקנה מידת הנחי, כי זה לא נראה ככה, מה המקום שבו אני עומדת. זה נראה שעבור חלק ממדינת ישראל, החיים נעצרו, ויש פה שבר שייקח עשרות שנים אם בכלל ניתן לאחות אותו, ועבור חלק אחר, האירוע הזה הסתיים כבר מזמן. אז אני רוצה לשים סימן שאלה, האם עבור מדינת ישראל זה אירוע קולוסלי והרסני כמו שאני מרגישה אותו וחובה אותו, או שאולי לא. יש פה איזושהי תביעה חברתית לחזור לשגרה, נכון? בתי הספר נפתחו, המסחר חזר לפעול, מוסדות תרבות חזרו לעבוד, ויש דרישה חברתית עכשיו, ציווי חברתי, לחזור לשגרה. בזמן ש... 136 איש יושבים בשבי, בזמן ש... 120 אלף איש פליטים בארצם, אז יש פה איזשהו מסר שהוא סותר את עצמו, וזה דיסוננס שמאוד קשה לי ליישב אותו. העולם מבחינתי עולה באש, וזה שהעולם לא נעצר ועושה חישוב מסלול מחדש, זה... יש ימים שההבנה הזאת בלתי נסבלת. לגבי מה להגיד ומי אומר, קודם כל, ברור שכל נפש יוצרת רשאית להמשיך ליצור, בוודאי אם זה המפלט שלה עכשיו למצוקה שהיא מרגישה. אבל, את יכולה לדבר על מה שקרה לך, וזה גם קו שמנחה אותי באינטגריטי האמנותי שלי, וגם מול האמנים שאני עובדת איתם. אני לא רואה בעין יפה. אנשים שיוצרים שהנפש שהם מחטטים בה, היא לא הנפש שלהם. וזה, יש פה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, על כמה הפעולה הזאת היא פוגנית, כלפי מי שמתעסקים בסיפור שלו, כן? לקחת סיפור של מישהו אחר, ולקחת לעצמך את המנדט, לייצג אותו, לדבר עליו, זאת פעולה מאוד מאוד בעייתית, כשהנפגעים עדיין בחיים, וגם כן בכלל לא מבינים מה קרה להם. אבל אנשים שמרגישים שהם רוצים לדבר על עצמם, אז כן ירבו.
ואת, כלומר, את חושבת... שתרצי לתת ביטוי אומנתי קונקרטי למשהו, את חושבת איך זה ייראה, האם עדיין תישמר העדינות הזו שאנחנו מדברות עליה, או שהכעס ותחושת הבגידה וההפקרה והנטישה תמצא דרך אחרת אומנותית לזעוק?
אני חושבת שמה שקרה שינה אותי בכל כך הרבה רבדים ומובנים מחד, שאני לא רואה איך אני אוכל להמשיך, את יודעת, ליצור באותו אופן שיצרתי מצד אחד. מצד שני, הנושאים שהעסיקו אותי קודם, מעסיקים אותי גם עכשיו, ואפילו יותר. אני אפילו יותר חוזרת לשאלות האלה, כי השאלות האלה הן שאלות באמת קיומיות, שאלות של למה, שאלות של איך, שאלות של משמעות. וזה עכשיו המסע שאני צריכה לעשות אותו. העדינות הזאת היא... אני לא חושבת שאני מתכוונת ליצור עבודות שהן אלימות, או שהמטען שהן נוסעות בתוכן הן אלימות. אני מסתכלת על מה שאני מסתכלת, כי אני צריכה נקודות אחיזה. ותמיד בגלל זה עשיתי אומנות, ואני חושבת שזה גם מה שאני אמשיך לעשות. ולייצר עוגנים, מגדלורים קטנים, נקודות אחיזה בתוך מציאות שהיא מאוד מאוד קשה.
אז את מדמיינת מה כן תעשי? איך כן תתני לזה ביטוי? או שאת לא מתעסקת בזה כרגע?
אני דווקא התחלתי לעבוד על איזושהי סדרה חדשה, ואני כבר מבינה מה קורה בה.
מה קורה בה?
יש איזשהו איסוף של רסיסים, רסיסים של רעיונות, ורסיסים של מושגים, ורסיסים של דימויים, זה עבודה קולאז'ית, קטנת מימדים מאוד, כמעט מיקרוסקופית, אפילו יש בתוך חלק מעבודות הסימן הזה של המיקרון. זאת אומרת, זו פעולה מיקרוסקופית, פעולה נפשית מיקרוסקופית של איזו התבוננות מאוד מאוד עמוקה פנימה, ולנסות למצוא מה נשאר, איזה רעיונות נשארו שלמים, איזה עולמות אפשר לחבר עכשיו, כדי ליצור משהו חדש. מגדלור קטן, וזה מה שהתחלתי לעשות.
כלומר, זה לא צרכה משתוללת, זו התכנסות פנימה דווקא.
אני חושבת שהטראומה לעולם לא תהיה דבר שאני אצליח לייצג אותו, ואני גם לא מתכוונת לנסות. זה מרחב שהוא במהות שלו מחוץ לשפה, ומחוץ לדימוי. וזה ניסיון מיותר לחלוטין לנסות לייצג אותו, אני גם לא מרגישה צורך, זה בור פעור בתוכי, אני אסתובב איתו, והוא יחב לי. אבל יש קול חדש שנולד, ואני עכשיו צריכה להתחיל לאסוף את האותיות שלו, ואת הברבורים שלו, ולנסות להבין, יהיה משהו שאני אצטרך לבנות מחדש.
Oh חושך ביד, אין איש מלבדו, איש מבוהה שאיבד את דרכו. חושך ביד, ערב שבת, כאן יעשה את הלילה לבד. תפילה הייתה מועילה לו עכשיו, אך ספר תפילות לא נמצא בידיו. הוא לא זוכר אפילו משפט. חושך ביד, ערב שבת, כמה עצב וצער, כמה חושך ביד. חושך ביד וחושך בלב, כמה עצב וצער, כמה חושך ביד. חושך ביד וחושך בלב. אז הוא עוצם את עיניו וקורא בקול, אתה, אתה, אתה יוצר הכל. אתה שבראת גרגיר ונמלה, שמבין כל ציוץ ואיללה, מכיר בוודאי כל מילה בתפילה. הנה הן לפניך, הנה כל האותיות, אחת אחת מעל לפדתה. קח אותן בידיך והסמן תפילות, תפילות חדשות כאן ועכשיו. א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' לבדו ביער עומד וצועק. י' ק' ל' מ' נ' ס' ח' ב' צ' ד' ר' ש' ות' זה כל מה שיש. א' זין חטט לבדו ביער עומד וצועק. יוד כף למד מן סמך עין פי צדיק ופרש שין וטף, זה כל מה שיש.
דיברת קודם על, על אותם אנשים שמנסים לבטא את הכאב של מישהו אחר. בעצם כשאת חושבת על אומנים, שאת יודעת,
פיקאסו,
כן.
הגרניקה.
הגרניקה.
אני באמת התחלתי לחשוב על זה. תראי, בתוך התרבות, נכון, הגרניקה של פיקאסו היא דבר. איך מרגישים מי שזה קרה להם? היצירה הזאת היא, את מה היא דיברה? את מבינה? יש... כאילו התרבות ממשיכה לייצר את מה שהיא יודעת לייצר, אבל זה באמת עורר אצלי הרבה סימני השאלה, גם לגבי, את יודעת, בגאה הריגה של ביאליק. מה קורה שמישהו מגיע מבחוץ ומתיימר לקחת לעצמו את, ה, את יודעת, את החופש לעסוק בחומרי חיים שהם לא שלו? זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינה מוסרית, ו... הטרגי בעיניי זה שמה שנשאר זה הגרניקה של פיקאסו. אני לא מכירה עדויות של אנשים שהיו שם. מה קרה להם? מי זה היה האנשים האלה? היו להם שמות? היו להם משפחות? יש שורדים? אני לא יודעת. אני אצטרך לעשות גוגל בשביל בכלל להבין. את יודעת? מי הם היו?
כן, אני מבינה מה את אומרת. אני רק חושבת שבעצם... אנחנו פוגשים את זה כל הזמן באומנות.
בהחלט.
יש ספרים שלמים שאנשים כתבו, נניח על השואה.
כן.
והם לא חוו את זה באופן אישי.
נכון.
הם מצאו עדויות, ועל סמך זה הם כתבו. השאלה אם זה מייתר את הספר, זה מייתר את השיר. אני יודעת שגם עכשיו יש באמת, יש אומנים.
יש תופעה.
כן, יש תופעה של, זאת אומרת, האומנות כל הזמן לא בהכרח מדברת את העצמי.
אבל אז את חייבת לשאול את עצמך את מה היא מדברת, ואיזה רלוונטיות יש למה שהיא אומרת. זה בעצם מה שאני מנסה לומר. אם אדם, ואני לא מדברת דרך כלל על עצמי, אבל שחווה שהיה בלב הדבר, הוא יודע. הוא כנראה עוד לא יודע גם.
אבל אולי אין לו את היכולת לבטא את זה אומנותית.
יכול להיות.
אז אולי מישהו אחר יכול לבטא את זה אומנותית.
אני ממש, ממש חושבת שבאירוע, את יודעת מה? שום אירוע, אף אדם שלא עבר דבר בגופו, לא יכול לתאר אותו מבפנים. איך אפשר? הוא יכול לדמיין,
נכון,
הוא יכול לתאר.
זה פעולת האומנות,
הוא
דמיון.
אוקיי, זה מדויק, זה נאמן, זה נכון לעשות דבר כזה?
שאלה אם זה צריך להיות מדויק.
אני חושבת שכשבאים לתאר איזושהי חוויה אנושית שאת רוצה שתהיה לה משמעות, אז כדאי שהיא תהיה מדויקת. אחרת מה? אנחנו הרי לא מדברות גם כן על אירוע פרשני, כן? זה אירוע קונקרטי. כשאת רוצה לדבר על טראומה, את יכולה לדמיין טראומה? את יכולה לדמיין איך אני מרגישה? את יכולה לדמיין מה קרה לי?
לא יכולה.
את לא יכולה. אז
אני באמת לא יכולה.
אז מה תגידי?
וזה התסכול הגדול.
אבל אז מה תגידי?
אז אני לא אומרת.
את תגידי משהו שיש לו משמעות למין האנושי. כשאני סופי נמצאת בתוך הסיטואציה הזאת, ואני גם רוצה לשמוע, לראות התייחסות בתוך התרבות, למה שקורה לי, ולמה שאני מרגישה. לאן אני אסתכל? אז אני הולכת לפולצלן, אוקיי? אז אני הולכת לאנשים שהפוזיציה שממנה הם יצרו, אני מאמינה לה, אני מאמינה למה שהם אמרו, אני יודעת שהם יודעים, אני יודעת שחווינו דבר שהוא דומה, אז יש משמעות למה שהם עשו. וכל יתר הדיבורים, אני לא מאמינה להם. אני גם לא צריכה הרבה כדי לזהות מי מדבר מתוך המקום הכי העמוק של העצמי שלו, לבין מי שמתעסק באיזו נראות חיצונית, ואני עכשיו לא רוצה להתעסק באיך דברים נראים. אני צריכה להבין את המשמעות שלהם. ואני צריכה שהתרבות תהיה מקום שאני יכולה לפנות אליו, ושיהיה בו ערך. וזאת הבעיה שלי למעשה. אני רוצה גם להשאיר אחריי עבודה או משמעות שיש לה, אני לא רוצה להשתמש במילה תועלת, כי זה הופך את האומנות, את יודעת, לאיזה מין דבר שאולי כן. הוא מגויס לדבר כזה או אחר, אבל לדבר שכשיפגש אדם, ויפגש בחצי מיליון שנה הקרובות, אנחנו לא משתנים כל כך מהר, ויקרה לו משהו כמו שלי קרה, שהוא יוכל להרגיש, השתמש במילה חיבוק, חיבוק דרך השן הזמן, מאישה שעברה מה שהוא עבר. אני מאוד נעזרת עכשיו, ואני מתביישת להגיד במילה נעזרת, אבל בסיפורי החיים של שורדי שואה, אני צריכה דמות להסתכל עליה ולדעת שיש דרך. לחזור להיות אדם. מה הדרך? מה זה עוזר לי אם מישהו אחר יסתכל על מישהו מבחוץ? מה עוזרת לי הגרניקה? היא לא עוזרת לי הגרניקה. איזה תשובה היא נותנת לי? אני באמת חשבתי המון על היצירה הזאת, כי את חושבת, בשביל מי הוא צייר אותה? בשביל מי הוא צייר אותה? ואת מבינה שיש פה קול של אנשים שהעולם שלהם נחרב, וההיסטוריה לא שמעה אותו. איזה פספוס. איזה פספוס. אני חושבת שזה פספוס, והאומנות מפספסת במובן הזה. Mm-hmm. היא מפספסת. כי אנחנו מאבדות ידע. ידע. שיכול להועיל לנו.
כן.
ידע וריפוי.
העניין הוא שברגע... וכמו שאמרתי, לא לכולם יש את היכולת לבטא אומנותית. זה לא תמיד קורה. שיש מישהו שהיה שם...
שיכול.
ויכול. אז...
יש כל מיני... את יודעת, אפשר להתגבר על זה בכל מיני דרכים.
כן, יש אפשרות להתגבר על זה בכל מיני דרכים.
כל מיני דרכים.
נכון.
אבל צריך לרצות.
כן.
של מי האגו... ולא אגו במובן האגואיסטי עכשיו, של מי התודעה שמאכלסת עכשיו את הציור. כשאת מסתכלת על הגרניקה, לפני שאת רואה גרניקה, את רואה פיקאסו, אבל הגרניקה היא לא פיקאסו.
נכון.
היא שמות של אנשים אחרים, שאנחנו לא יודעת מהם. והדבר הזה מתחיל לעורר אצלי המון שאלות. כבן אדם שיושבת עכשיו בלב אירוע, שאני רואה בזמן אמת, איך הפעולה הזאת של הלאמה של אבל מתחילה לקרות. תחשבים מה זה על ניצולי שואה, לראות איך הסיפור האישי שלהם נלקח מהם בזמן שהם מגונים, מבוזים, ואת יודעת, מדי פעם אנחנו מסתכלות עליהם ואומרות, וואו, הם הניצולי שואה, חיים בעוני, איזה הון סימבולי המדינה עושה על חשבון הסיפור שלהם, בזמן שהם אין להם כסף.
נכון.
אז את מבינה שלהיות הבן אדם שנלקח לו, ואז זה הופך להיות מצע ליצירה אומנותית, ואת יודעת כמוני שלא תמיד המוטיבציות הן אותנטיות, מוטיבציות נכון, של אגו, נכון, של הון סימבולי, נכון, נכון. ולראות את זה קורה, זה שובר. מי אתם? עכשיו, כל אחת, יש לכל אחת סיפור. תספרי את הסיפור שלך. אל תספרי את הסיפור שלי. את לא יודעת מהו. אז השאלות
אבל השאלה אם אתה לא, לא יכול, אם אתה לא יכול, אני חושבת שצריך להסתכל על זה, לא להכליל את זה. אני חושבת שזה...
אני עוד לא פגשתי אבל... אדם שנפגע מהסיטואציה הזאת, שסבבה לו עם זה. זה וזה כן. כשלעצמו, סיבה מאוד טובה, אני לא מדברת על אימהות שהילדים שלהם עכשיו נלחמים בעזה, ואני לא לרגע אחד נמצאת בנעליים של אימא שהילד שלה
חטוף.
חטוף.
כן.
וכל אחת שתגדיר לעצמה את
המקום,
את המקום שלה בתוך הסיפור, כן. כי כל דבר אחר זה, זה, זה גורם לאנשים להרגיש זעם, לא פחות.
אז את יודעת, זו תופעה חוץ ממך, זו תופעה שהיא לא מספיק מדוברת.
מישהו מקשיב? מישהו שואל? מישהו בכלל יודע שקיבוץ בערי עדיין גרים בבית מלון? אני מבטיחה לך שלא. השגרה חזרה, אותי, באמת. מישהו שואל, איך זה גורם לנו להרגיש? יודעים שאנחנו גם לא אוהבים את זה, אז מה? אנשים באים ומצלמים ומתיירים, ומישהו שואל אותנו בכלל. וזה בדיוק הבעיה של לקחת אסון כן. שהוא פרטי, כן. והוא פרטי. הגל הזה של... גם אנחנו עברנו את זה, שזה רק אנשים שלא עברו את זה. זה גורם לך להרגיש כל כך שקופה. איפה בכלל אני יכולה להתחיל כן. להסביר לך מה עברתי? וגם עולם האומנות חותם.
כן. ואפרופו סיפור של מישהו אחר, אבל מכיוון לגמרי שונה, עוד מעשה יצירה שטעון ברוחם של חפצי הבית, ההוא, הגרגוריאני בלונדון, הוא תרגום חדש פרי עבודה משותפת שלך עם אחיך גל אדמתי,
נכון.
לספר קסום של אדוארד ליר משנת 1871, וביוני האחרון אתם מוציאים אותו לאור עם איורים נפלאים של אופרה אייל. הספר אגב הוא אחד מפריטי התערוכה מי כסף ואדמת כוכבים, כחלק מחפצים ביתיים שהבאת לסטודיו, ועבורכם... יש לו משמעות עמוקה ששוב מהדהד את המשמעות של הבית ושל המשפחה.
נכון.
באיזה אופן?
אחים, את יודעת, זה מוזר. אחים הם כמעט לפעמים כמו, הם מגיעים עם הבית. כאילו הם תמיד היו שם. הם כמו רהיט. הם מגיעים עם הבית, ואת לא בחרת בהם. והאחים שלי באופן אישי, כפועל יוצא של סיפור החיים שלי וההתמודדות שלנו איתו, היו אם הרפסודה, כן, שאנחנו שתים עליה ביחד, וגם במובנים רבים המבצר שלי. אז גל ואני לפני הספר הזה, שאומנם נכתב ב-1871, אבל הוא באמת קלאסיקה של ספרות הילדים האנגלית, הוא אחד מסיפורי הילדות האהובים. אני חושבת שעל שנינו, והעותק המקורי שהיה אצלנו בבית, יש לי אותו עדיין. זה אחד מהדברים הראשונים שהגיעו אליי מהבית בבארי. ולפני איזה שנה עשינו, נורא הטריד אותי תמיד, שיש בתוכי את הדברים הנפלאים האלה, ושאני לא יכולה לתת אותם לילדים שלי, נאמר. אז תרגמנו אותו. התחלנו באיזושהי פעולה של תרגום, ותרגמנו 80% מזה, ואמרתי לו שמתישהו הכוכבים התיישרו, ותהיה משמעות להוצאה של הספר הזה, ובאמת במסגרת התערוכה, אמרתי למיטל, שקיבלה החלטה מפתיעה, לזרום איתי, שאני הייתי רוצה, במקום להוציא קטלוג לתערוכה, שנפיק את הספר. והיא שמחה מאוד, ונתנה לזה גב מלא, וגל קפץ גם כן על המציאה. וסיימנו ודיאקנו וליטשנו את התרגום, והזמנו את אופרה אייל לאייר, שעשתה עבודה פשוט מדהימה. ועכשיו יש אובייקט כזה בעולם, שנקרא חתולה וינשוף.
כן.
ואגב, להזמין אנשים לשבת על הספה שלי. אז יש הזמנה להיפגש במרחב הזה של המילים ושל הדימויים, להיפגש ביחד.
ולמה דווקא הספר הזה, מעבר לעובדה שהוא היה ספר בבית?
הוא ממש מרכזי.
בזיכרון?
בזיכרון, ממש. כמובן שאנחנו זוכרים אותו בעל פה, והוא לא ארוך, אז זה גם לא קשה, אבל יש פיסות תרבות, אני חושבת בכולנו, שהופכות להיות חלק מאיתנו. אני הרגשתי למשל בצורה מאוד דרמטית אפילו, אחרי שהבת שלי נולדה הבכורה, שאין לי מטען תרבותי להעביר לה. לא הכרתי אף לא ספר ילדים אחד. לא הכרתי ברמה שלא הכרתי את הטקסט. איי פלוטו, חמישה. את יודע, הדברים שאנשים גדלים, לא הכרתי. והייתי צריכה לשבת וללמוד את זה. היום אני מרגישה שזה חלק ממי שאני, אבל נכון, התרבות עוברת איזושהי התמאה לתוכך, וזה הופך להיות חלק ממי שאת. אז היינו צריכים שגם זה יהיה.
ומה קרה ביניכם בתהליך חזרה לספר המרופת ההוא של אימא, ולזיכרונות שבוודאי הוא הציף שוב?
זה תהליך מאוד מרגש. מאוד מחבר ומאוד משמעותי, מאוד משמעותי עבור שנינו. זה גם זיקק משהו במערכת יחסים בינינו, בין אח ואחות שחולקים עולם משותף, לדעת שיש בן אדם בעולם, ובמובנים רבים הוא היחיד אפילו מבין האחים, בגלל שהוא גדול ממני, והאחיות שלי צעירות ממני, והן היו מאוד צעירות שהגענו לארץ, אז יש משהו בי שרק הוא מכיר. ויש עולם שרק שנינו חולקים. ויש זיכרונות או מרחבים שפתוחים רק לשנינו. וזה היה מרגש מאוד להיפגש שם שוב. זה קצת להיפגש כמו איזה מגרש משחקים שלא ראינו הרבה שנים.
ממש זה לקח אתכם אחורה בזמן? נשאבתם?
כן, אני חושבת שכן. אני לפחות, כן. את לזמן, לזמן הקצוב הזה יכולנו בתודעה להיות במקום אחר, וזה באמת היופי של היצירה האומנותית.
זה כמובן ספר אחד מאלפי ספרים שהיו בבית ההוא.
נכון.
אגדות ומעשיות ומיתולוגיות שנשזרו גם במיתולוגיה המשפחתית ובקשר לסיפורי עמים. זה לא רק בית מיתולוגי מלא סודות ומקסמים, אלא באמת גם, כמו שאמרנו, שורשים עתיקים לשושלת סקוטית. אז איך זה שיחק פה?
תראה, אני מאוד... זאת אומרת, המחשבות על מוצא ומה המטען של המקום הזה, הן הולכות איתי, והן מהוות עבורי השראה, ואיזה סיפורים את אוספת לתוך את יודעת, תחת כנפך ולוקחת איתך, ובוחרת להפוך לחלק ממי שאת, זה משהו שאני עושה באופן פעיל. לגבי כל הסיפורים שהיו בבית, זה מעצב זהות בצורה משמעותית מאוד. שיש סיפורי עם ופולקלור, ואת משהו בתודעה נפתח. ונשאר פתוח.
אז כן. המון צבעים של האישיות,
כן.
מכאן ומכאן, ובואי, אנחנו מצרפים עכשיו גם את הנגב, כלומר, החיים בבארי השונים כל כך, הנגב על צבעיו ומזג האוויר, והחיים סמוך לגבול ולאיום תמידי ולאסון בסדר גודל כזה, הם בעבורך חוליה נוספת במיתולוגיה המשפחתית, או שאלו עולמות נפרדים לגמרי?
הנגב? בהחלט.
חוליה נוספת.
כן, אבל זה גם היה צריך להיות, זה גם היה צריך להיות מוטמע דרך העשייה האומנותית שלי, ובאמת היה גוף עבודות שהתחלתי להתבונן על הנגב סביבי, ולבחון את היחסים שלי עם המקום הזה, יחסים שהם בסך הכל מורכבים מאוד, של שייכות וזרות, ושל מקום שלא בהכרח קיבל אותנו בזרועות פתוחות, ושגם לא קיבל חלקים נרחבים מהזהות שלנו לתוכו. אז עכשיו אני מסתכלת על הנגב הוא נצבע קצת בגוונים נוסטלגיים של הבית שנעזב, אבל החיים בנגב הם היו מאוד מאוד מורכבים מהרבה מאוד סיבות.
כמו?
גם כמובן הביטחוניות והקיומיות, שזה מצב שהלך ונהיה יותר ויותר בלתי נסבל. זה מקום שאלימות היא חלק מהשפה שלו. אלימות שמגיעה אחרי זה עם ליטוף מאוד מאוד גדול, והיא מטלטלת אותך בתוך מצבים נפשיים של להיפתח ולהיסגר, ושל חירום ושגרה, ובתוך כל זה את צריכה גם לגדל את הילדים שלך. חיים בפריפריה הם מאתגרים מהרבה מאוד סיבות. הברורות יותר והברורות פחות. ההחלטה לעשות אומנות ולגור בקיבוץ היא החלטה שיש בצידה מול וגם מחיר.
מחיר.
כמובן.
ואל בערי, ככל שאני מבינה, אינכם עומדים לשוב בקרוב.
נכון.
אבל היצירות והאומנות מצאו להן בתים חלופיים עד שהגלריה תוקם מחדש.
נכון.
בהנחה שהיא תוקם.
בטח, בוודאי.
ואני מקווה שהיא תוקם. בינתיים גלריית בערי מצאה בית בבית רומנו בתל אביב. אז הסתובבתם את וזיו הילין בלא מעט חללי תצוגה אפשריים. מה היה במקום הזה שהחלטתם שהוא הבית לגלריה לשלוש השנים הקרובות?
קודם כל אני חייבת להגיד תודה עצומת מימדים לרויטל בן אשר פרץ וגם לעיריית תל אביב על הושטת יד המאוד מאוד מהירה אחרי מה שקרה ועם ההצעה לבוא ולהקים את הגלריה מחדש בתל אביב. הסתובבנו באמת בשמונה לוקיישנים אני חושבת וכל אחד היו לו את היתרונות ואת החסרונות שלו. אני חושבת עבורי היו שני דברים שהכריעו את הקף. אחד זה המבנה של בית רומנו שזה מתחם שהוא סגור. זה מלבן כזה, אז היה משהו בקנה מידה הזה שהרגשתי שאני מבינה אותו, והוא היה מלא בעציצים וגרלנדות, אז היה מין ירוק כזה שגרם לי להרגיש מאוד מאוד בבית, והחלל עצמו היה בו אור, ועדיין יש בו כל כך יפה מהחלון, שנשפך ככה על הרצפה בכזאת רכות, שהרגשתי שהחלל הזה מואר, ומבקש להתרומם. זה ממש היה חוויה של להיכנס לחלל ולהרגיש איך משהו נושם. אז ושתינו הרגשנו את זה.
כן. בסופו של דבר שוב זה האור שנכנס מהחלון.
כן. סקרית של אור, מה נעשה? אני חושבת שזה כל כך טבעי ומובן מאליו. אנחנו יצורים שהגוף שלנו קשור לאור השמש. אז אנחנו נרצה קשר לאור השמש.
בדיוק. וכאמור, חלק מן התערוכות מוצגות כעת במוזיאון ינקו דאדה בעין הוד, במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, והתערוכה שלך בסטודיו משלך בבית ליטווינובסקי. כן. וזה פרט מעניין, כי מדובר בבית שהיה שייך לצייר חתן פרס ישראל פנחס ליטווינובסקי, ועם מותו בשנות ה-80 נותר הבית נחל. נטוש 40 שנה, זה מדהים, נראה שהוא חיכה לך, סופי. עד שסטודיו משלך, המרכז לאומנות נשים, החל לפעול בו, הוא לא יציג תערוכות, והנה את הבית של ליטווינובסקי, מאכלס הבית שלך שהבאת, והעברת, והקמת בתוך החלל, בית בתוך בית, בתוך בית, בתוך בית.
נכון, אבל גם מה זה להיות בן אדם? זה גוף בתוך גוף בתוך גוף, זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, אנחנו מאכלסים מבנים, ואנחנו עוזבות מבנים, ומבנים נהרסים, וסיפורים נשזרים אחד בתוך השני, ויש בה באמת, באיך שתיארת את זה, משהו שהוא מאוד אותנטי ומחובר בכלל לעשייה האומנותית שלי, וגם לי כבן אדם, ואני מאוד שמחה, לא על הנסיבות, אבל על מה שיצא מהן.
והבית הזה נושא איתו כאב, ונושא איתו זיכרון, ונושא פריטים מבית אחר ומאימא, ואפשר לומר שבמעבר שלך מבית כאן לבית שם, ושוב לכאן ועוד בתים בדרך, ואובדנים ומכאוב, יש בוודאי זו תחושה של מוצקות ואחיזה וקיום ודאי, כשהוא על תחולתו לא רק הפיזית, כשמתקיים בתוך מעשה אומנות. מצד אחד יש כאן מעברים שלך בין בתים.
נכון.
ומה שכרוך במעברים האלה.
נכון.
שזה...
נכון, נכון. האומנות היא... אבל האומנות, הזיכרון, הזיכרון, וגם אני חושבת איך זה מתרגם לתחושה גופנית. הבית, הרי בסוף איך את חווה אותו, כן? את לא רק מתבוננת עליו. הגוף שלך נע בתוכו, והוא מפתח זיכרון שרירי כמעט של בית ילדות. של, של איך להתנוע בתוך מרחב ביתי, והדבר הזה, את יוצאת איתו אחר כך לעולם. אני מרגישה את זה עכשיו, שאני גרה בבית מלון, איך הגוף שוכח. הגוף שוכח איך לחיות בתוך בית. השבוע הכנתי עם הילדים, פתחו אצלנו מטבח קהילתי ממש מדהים, והלכתי להכין איתם עוגיות, ועמדתי עם שכחה של מה השפה שאני אמורה לדבר עכשיו, מה אני אמורה לעשות, מה הגוף שלי אמור לעשות, דברים שאת לא חושבת עליהם, אבל 5+ חודשים לא שברתי ביצה. אז הדבר הזה נשכח, וזה היה מאוד לא נעים להרגיש את זה האמת. שבית הוא הרבה דברים, אבל הוא גם שפה של הגוף. איפה את מניחה אותו? איך את יכולה להירגע ולישון? איך את מתעוררת? איך את יכולה לאהוב? זאת אומרת, הקירות האלה הם כל כך משמעותיים, אני לא בטוחה שהבנתי עד כמה, עד עכשיו.
והמעשה האומנותי מאפשר לך איזושהי תחושה יותר מוצקה, יותר בטוחה?
זה מקום שאני מרגישה בו בבית, כן, זה מקום שהמיינד, ושאני מרגישה בו חופש, או שאני מרגישה בטוחה בתוך מקום שהוא חסר גבולות, אבל זה מקום שאני מזהה אותו ומרגישה בו נינוחה, והאמת שזה מצער אותי מאוד להרגיש שאני, שהלוואי שהייתי מסוגלת ליצור יותר עכשיו. הלוואי שהייתי יותר מסוגלת להיפגש עם המקום הזה.
בבוקר השבעה באוקטובר, במשך 20 שעות, הסתתרתם מאחורי דלת הממד, ואתם מבינים ממה שמתרחש בחוץ, ובאמצעות הודעות הוואטסאפ הנוראות שנחשפנו אליהן בימים שאחרי, חוסר האונים, כשאתם משוועים לעזרה, להצלה, ואף אחד לא בא. האימה וה... חוסר הבנה הזה של באמת איפה מי שיציל אותנו, וגם בשלב מסוים ההשלמה עם הגורל שהייתם בטוחים שצפוי גם לכם, ואת סופי שם עם אהובך וילדייך הקטנים, כותבת מילות פרידה.
כן, היו מילות פרידה.
היו מילות פרידה.
אני חושבת שמה שאני, מה שקרה ברגע הזה, וזה באמת היה רגע של סף מוות, כן? שאת על סף מוות, וקורה איזה מצב רגשי ונפשי קיצוני, באמת אין שום אפשרות לתאר את זה, אלא רק להרגיש את זה, ויש פעולה של התבוננות מאוד מהירה על החיים, כן? When life flashes before your eyes, ו... מה שאני נותרתי עם הפעולה המנטלית והרגשית המאוד מהירה הזאת, זה עם כמה אהבתי, וכמה אהבו אותי, וכמה אהבתי, וכמה הבנתי באותו רגע שאהבה, ואני לא רוצה להשליך את זה על מישהו אחר חוץ מעל עצמי, אבל אני חושבת שעבורי אחת המשמעויות המרכזיות של להיות חיה, וזה גם קשור לשאלתך על האם אני אעשה אומנות אחרת, שמדברת כאב וזעקה, אז לא. אומנות היא פעולה של אהבה. להיות חיה זה פעולה של אהבה. מאוד עמוקה, לא אהבה במובן של דובון ובלון לב, אלא של אהבה עמוקה מאוד לאנשים אחרים, לעולם שסביבך, לטבע. ואת יודעת, יצאתי מהצד השני של החוויה הזאת, אחד עם זה ש... משהו בנפרד מהעולם הזה, ואני לא בטוחה שהחזרתי אותו, עדיין. יש משהו בי שעדיין לא כאן, אבל החלק הזה שכן כאן, נאחז מאוד באהבה.
כי תראי, זה כמעט בלתי נתפס, שבסופו של דבר את בוחרת להיפרד, בידיעה כמעט ודאית שהסוף ממש מעבר לדלת, ותכף יחדור פנימה, אבל את בוחרת לסיים במילים, היו לי חיים יפים.
נכון.
ופתחנו בזה, במה שאת מצלמת עכשיו שם לחוף ים המלח, ומחפשת יופי. ודיברנו על כך במשך השעתיים האלו, ובסופו של דבר, היופי עוטף את הכל.
כן.
גם את הכאב, גם את האובדן, גם את החורבן, גם את השבר העצום. ואמרת שאספת מן הבית את החפצים ויצרת את הקולאז' אולי כדי להרכיב מחדש את מה שהתפרק, להרכיב ליופי.
כן. גם העבודה הזאת היא בכלל, עכשיו שאני נזכרת מאיפה העבודה הזאת, אופק האירועים נולדה, אז היא באמת נולדה מתוך מחשבה על, אתה יודע, צעים. ואיך הם נטפים מבפנים והופכים להיות פנינים. שזו פעולה של מטמורפוזה ושל טרנספורמציה פנימית, שלוקחת באמת את חומרי הגלם, אגב הציטוט שקרת של קורמק מקארתי, של כל הדברים ברוכי החן והיופי, נכון? לידתם ביגון ובאפר. אז הנפש יודעת לעשות את הדברים האלה. יודעת לקחת את חומרי החיים הכואבים, האפלים, השבורים, להרכיב אותם מחדש אחרת, אל תוך הכרת תודה, אל תוך חיבור, אל תוך משמעות. וזה מה שאני עושה עכשיו.
אוך שאת מביטה בקולאז' הזה, שהוא איזה מבט באמת ארוך ארוך, לכל חייך, על התהפוכות והמשברים והמחאובים, את מסוגלת לראות את עצמך שוב תחת האור הרך, ישנה על הספה וחולמת יופי?
אני כבר. אני כבר. אני כבר על הספה חולמת יופי. אולי לא במשך הזמן שהייתי רוצה לעשות את הפעולה הזאת, ואולי לא באופן שבו הכרתי את זה קודם, אבל גם אגב האימהות, שהיא גם כן מצב של משבר וטרנספורמציה, שמשהו בזהות שלך מתפרק ואת צריכה לבנות אותו מחדש, אז את גם עוברת דרך מין חודשים מאוד מקוטעים, אבל אז את מגלה שאת יכולה לקרוא שירה. למשל, את לא צריכה לקרוא ספר מאוד ארוך, את יכולה לקרוא שירה. אז אני מחפשת שירה.
סופי ברזון מקאי, אני מאוד מאוד מודה לך לשיחה הזאת.
תודה רבה שהזמנת אותי ותודה על הזמן.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית היוצרת והעוצרת, מנהלת הגלריה בבארי, ניצולת הטבח של השבעה באוקטובר ואישה שלא מפסיקה לחלום על היופי. תודה סופי.
מאוד ריגשת אותי.
גם את אותי.
תודה רבה.
אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, ובשידורים החוזרים, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות. להתראות.